נשאלנו שאלה, אני אקרא את השאלה כדי שנוכל להבין את התשובה. בסעודת שבת, בעלי ברך ומוציא על החלות, טעם בעצמו מהחלות והחל לחלק לבני הבית. באותו זמן אחד הילדים דיבר לפני שטעם בעצמו מן החלות. האם עליו לחזור ולברך המוציא? מה הכוונה? בעל הבית ברך, הוא בעצמו כבר טעם מהחלות, אבל שאר בני הבית מישהו דיבר לפני שהוא טעם. האם הוא חייב עכשיו לחזור לברך ברכת המוציא לחם מן הארץ, אולי אפילו חייב לחם משנה, או שאינו חייב? אנחנו הסברנו בעבר, אסור להפסיק בין הברכה לאכילה. אם אדם אכל, למשל, הוא ברך על תפוח בורא פרי העץ. לפני שטעם מהתפוח, דיבר אפילו מילה אחת שהיא לא קשורה לאכילה, אמר דופקים בדלת, אמר איזה משהו, עליו לחזור ולברך שוב בורא פרי העץ. רק אחרי שיתאם מעט מן המאכל שלפניו, רשאי לדבר, כפי שאנחנו עושים תמיד, מברכים בורא פרי העץ, טועמים מעט מהתפוח, אחר כך אפשר לדבר. הסברנו עוד הרבה פעמים, כשאדם שומע ברכה מפי אדם אחר, המברך מכוון להוציא ידי חובה את השומע, והשומע מכוון לצאת ידי חובה מפי המברך. במקרה כזה, שניהם יוצאים ידי חובת הברכה, גם המברך ממש, ברור וברך, וגם זה ששמע את הברכה וענה אחרי האמן, יוצא ידי חובה. מאיפה אנחנו לומדים את הדין הזה? יש לנו כלל, שומע כעונה. ברוב ההלכות שקשורות לאמירה, כמו הלכות ברכות שיש עלינו מצווה לומר את הברכה, אדם ששומע מפי אדם אחר יוצא בזה ידי חובתו. לכן, למרות שכולנו מחויבים בקריאת המגילה בפורים, רוב הציבור לא קוראים בעצמם את המגילה, אלא יוצאים ידי חובה כששומעים את הקריאה מפי אדם אחר. זה נקרא שומע כעונה. זה דין שומע כעונה. לכן בסעודות שבת, בעל הבית מברך המוציא לחם מן הארץ, הוא פותר בברכתו את כל המסובים. לא כל אחד מברך בורא פרי הגפן, המוציא לחם מן הארץ, לא. יוצאים ידי חובה מבעל הבית. אחר כך הוא מחלק לכל אחד מהפת, בוודאי שאסור למסובים לדבר שום מילה עד שהם יתאמו בעצמם מן הפת. כך הדין גם כן בברכת בורא פרי הגפן. אם המסובים שותים מעט מן היין אחרי הקידוש, עליהם להמתין בשתיקה עד שיקבלו יין ויתאמו אותו בעצמם. כעת נבוא לשאלה שלפנינו. כאן בעל הבית כבר טעם בעצמו מהפת, אלא שאחד הילדים דיבר לפני שהוא בעצמו טעם. עלינו לדון, האם עצם העובדה שבעל הבית טעם מהפת נחשבת עבור כל המסובים כאילו הברכה כבר הסתיימה, ואז הם רשאים לדבר אף על פי שהם לא טעמו בעצמם? כן, הם ממש כמו בעל הבית. בעל הבית הרי כבר יכול לדבר, גם הם יכולים לדבר. או שבאמת אין שום קשר בין הטעימה של בעל הבית לטעימה של שאר המסובים. מי שדיבר בין הברכה לטעימה שלו בעצמו, עליו לחזור ולברך. הרוקח מביא אותו בית יוסף בסימן קופסה מחזיין. הוא כתב שאם בעל הבית אכל מהפת, והמסובים המשיכו לדבר לפני שהם טעמו, מאחר והם כיוונו לצאת בברכת בעל הבית, יצאו ידי חובתם. הם לא צריכים לחזור ולברך. למה? זה, ממש הם עומדים, בעל הבית עומד במקומם. כיוון שהוא ברך, הם יוצאים ידי חובה בברכה. הוא טעם, נגמרה הברכה. עכשיו הם יכולים לאכול, אפילו שהם דיברו לפני שהם טעמו. מרן בית יוסף בעצמו דוחה דברי הרוקח. הוא אומר, מה פתאום? בשעה שהם שמעו את ברכת המוציא, זה כאילו הם בעצמם מברכים. וכשהם דיברו לפני שהם טעמו, יש כאן הפסק. כן, אתה שומע את בעל הבית. מה הקשר? האכילה של בעל הבית מוציאה אותי ידי חובה? הברכה שלו מוציאה אותי ידי חובה. אי אפשר להפסיק לפני שאני איתם בעצמי. בדרך כלל אנחנו פוסקים כדעת מרן בית יוסף. קיבלנו הוראותיו. אבל כאן יש מחלוקת הפוסקים. ויש כאן ספק ברכות. כן, יש עוד כמה פוסקים שכותבים כמו הרוקח, ויש לנו ספק ברכות. אף על פי שאנחנו פוסקים כמו מרן בית יוסף, בעניין של ספק ברכות, כתבו רבותיו של החידה, כבר כתבו את זה, כתב מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה בספר הליכות העולם, במקרה כזה שדיברו חלק מהמסובים אחרי שבעל הבית טעם מהפת, אף על פי שאסור לעשות דבר כזה, אבל בדיעבד, דיברו, לא יחזרו לברך שוב המוציא, אלא יסמכו על הברכה ששמעו מבעל הבית, וטוב שיערערו את הברכה בליבם. לכן לסיכום, כשבעל הבית ברך, בני הבית ענו אמן, אסור להם לדבר עד שהם יתאמו בעצמם מהפת. אם מישהו דיבר בטעות אחרי שבעל הבית בעצמו טעם מהפת, הדין הוא שלא יחזרו לברך שנית, אלא יוצאים ידי חובה מהברכה של בעל הבית. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.